הכמויות של כסף שיהודים יש להם בעולם היום, זה משהו מטורף. מה שאנחנו צריכים זה עלייה. אז המיליארדרים האלו הם חייבים לממן יהודים ליברליים שרוצים לברוח מהאנטישמיות, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בכל העולם.
היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשנים האחרונות הישראלים משתגעים על יוון. אם זה למטרות תיירות או אפילו השקעות נדלן, יוון הפכה ליעד אטרקטיבי מאוד. והיא גם עשתה בשנים האחרונות את הלא יאומן, וממדינה שהייתה ממש על סף פשיטת רגל, היא הפכה להצלחה כלכלית. למעשה, זו כבר השנה השנייה ברציפות שהמגזין הכלכלי האקונומיסט מכתיר את יוון כמדינה מנצחת בכלכלה. אז היום נדבר בעיקר על המהפך הזה. נשאל איך הוא קרה, והאם גם לנו כאן בישראל יש מה ללמוד ממנו. נדבר גם על אנטישמיות ונשאל איך הפכה יוון מאחת המדינות הכי אנטישמיות באירופה למדינה שנחשבת לידידה מאוד קרובה של ישראל, ממש בת ברית. על כל הנושאים האלה ועוד, שוחחתי לאחרונה עם סבי מיוניס, איש עסקים יווני-ישראלי, שעשה עלייה לישראל לפני 18 שנה, וכיום הוא מכהן כיושב ראש לשכת המסחר ישראל-יוון, לצד עיסוקים נוספים. ויש לו רעיונות מקוריים ואפילו גרנדיוזיים, שנועדו להבטיח את המשך קיומנו כאן, בישראל הקטנה. אז ענה נעימה. שלום סבי מיוניס, ברוך הבא לצוללת.
תודה רבה.
אז נתחיל, כמו בטח. תמיד, בהתחלה, אשמח אם תוכל להציג את עצמך.
עליתי לארץ לפני 18 שנה, מזוויץ דווקא, אבל נולדתי ביוון, גדלתי ביוון עד גיל 19. הלכתי לארצות הברית כדי לעשות את האוניברסיטה שם.
מה למדת? ואיפה?
למדתי כלכלה בברנדייס, אוניברסיטה יהודי בבוסטון. קיבלתי מלגה. אז למדתי שם 4 שנים, ואז עבדתי בבנק השקעות בבוסטון, כמה שנים, 5 שנים. לפני שחזרתי באירופה והקמתי את החברה שלי, הייתה חברה של השקעות, קרנות.
נקרא CMA.
CMA, נכון.
ועוד פרט פיקנטי לגביה, הוא שהקמת אותה עם אנגלוס מטקסה, שהוא נצר למשפחת מטקסה, שיסדה את מותג הליקר היווני. מטקסה, בסוף המאה ה-19.
כן, אני בטוח שהרבה ישראלים עכשיו שנוסעים ליוון, רואים בשדה תעופה מטקסה בכל מקום. אז הקמנו חברה של השקעות של hedge funds. הייתה משהו חדש באירופה אז, ב-97, 98, שהתחלתי את החברה.
כלומר, קרן גידור?
כן, okay. קרן גידור, נכון. Mm-hmm. והיו לנו מזל, הטיימינג היה טוב, ועבדנו קשה, והחברה גדלה. Mm-hmm. אבל תמיד היה לי חלום לעלות לארץ.
חיכית להזדמנות הנכונה.
כן, אז הייתי חייב לבחור, ולא רציתי לעלות בגיל 55. רציתי לעלות קצת יותר מוקדם, ולהקים משפחה פה בארץ. אז החלטנו למכור את החברה. מכרנו את החברה לבנק שוויצרי, שקוראים את זה EFG.
מכרת את החברה כדי לעלות לישראל?
כן, כן. אז אני תמיד עושה בדיחה שציונות זה מאוד רווחי. למה אני אומר את זה? כי מכרנו את החברה ב-2006, וב-2008 הייתה המשבר הכלכלי הגדולה ביותר בשנים האחרונות, מיוחד ה-Hedge Funds.
כן, כן. הסתדרו לך הקלפים, סבי.
כן, אז היו לנו הרבה מזל.
אז אתה לא מגלה באיזה סכום מכרת את החברה, נכון?
לא.
אם אני זוכרת נכון.
לא, אבל היה...
מהפעם הקודמת שדיברנו, שזה היה לפני 12 שנה. כן, כתוב לי כאן שבשיא הפעילות של הקרן, אמצע שנות ה-2000, היא ניהלה נכסים בהיקף של 3 מיליארד דולר.
כן.
סכום מרשים מאוד.
ב-2007, היו לנו 3 מיליארד דולר, כן. אז עליתי לארץ וטסתי כל הזמן, הייתי פה חצי מזמן הייתי בחול וניהלתי את החברה 3 שנים, אז עזבתי לגמרי. באותו זמן הקמתי עמותה פה בארץ, בשותפות עם עוד עולה חדש, שקוראים לו ליאוניד נבז'לין. אנחנו נותנים מלגות לסטודנטים מהפריפריה, ואנחנו גם משלמים על התרופות לילדים חולים שחתן, שהן תרופות שהן חוץ מהסל הבריאות.
תראה, ככה כבר קצת רמזתי לזה, אבל אני אציין זאת באופן רשמי, שנפגשנו לראיון עיתונאי במסגרת עיתון אחר, לפני כ-12 שנה, זה היה בשנת 2012, ואז סיפרת לי שהתקופה שבה בנית את החברה שלך, בין סוף שנות ה-90 ועד אמצע שנות ה-2000, בתקופה הזו היה קל יחסית לעשות כסף באירופה, ואפילו קינית את התקופה הזו תקופת הבועה. אולי שווה להזכיר שבשנת 2004 התקיימה האולימפיאדה ביוון, בבירה אתונה. אז ספר על התקופה הזו.
ראית את זה בכל מקום. קודם כל, אנשים בזבזו כסף כאילו לא היה מחר. המכוניות ברחובות היו לא קשורות בכלל עם כמה אנשים ממש הרוויחו בפועל. אז כולם קנו בתים הרבה יותר יקרים ממה שהיכולת שלהם, עם הלוואות. הלוואות עם הכרטיסי אשראי היו מאוד מאוד גבוהות. אז אנשים בזבזו בלי סוף ובלי כסף בחשבון שלהם. אז היה כאילו די ברור שזה יקרה. יחד עם השחיתות, שזה משהו שתמיד היה ביוון, אפילו היום יש.
הייתה תחושה של אופוריה, של איזושהי התפתחות כלכלית, בעקבות הכניסה של יוון, אני מניחה, לגוש היורו,
כן,
האולימפיאדה.
המון כסף נכנסו ליוון בגלל האיחוד האירופאי. היוונים לא השקיעו את הכסף הזה לעתיד, פשוט בזבזו את הכסף הזה להיום. ביוון, כאילו האוכלוסייה מסתכלת המדינה כאויב. שלהם, כאילו שהם בתחרות עם המדינה, כי הם חושבים שהמדינה
רק לוקחת מהם.
רוצה לקחת, אז הם רוצים גם לגנוב מהמדינה, אז אחד גונב מהשני. פה בארץ זה לא אותו דבר, התרבות לגמרי אחרת, כי ההיסטוריה של העם שלנו לגמרי אחרת.
לפני שככה התחלנו להקליט, סיפרתי לך על שיר שלא הכרת, של שמולי קראוס, שנקרא איך שגלגל מסתובב לו. ואני חושבת שעל זה בעיקר נדבר היום. כי אני חושבת שהוא מתאר לא רע את המציאות של שתי המדינות שבהן נתמקד, בשיחה שלנו ישראל ויוון. עד לפני שנים ספורות, יוון הייתה במשבר כלכלי עמוק ביותר, עד כדי חשש אמיתי שתודח מגוש היורו. והיום, החשש מבריחת מוחות, brain drain, הוא לא מיוון החוצה, אלא דווקא מישראל החוצה. יוון באיזושהי תוששות כלכלית, יש אפילו שיגידו נסיקה כלכלית, וישראל במצב ביטחוני קשה מאוד, כלכלי קשה למדי, עלולה להידרדר למשבר. איך אתה רואה את השינוי הזה? אתה יודע, בזמנו יהודים יוונים הגיעו לכאן במספרים גדולים, לחלקם גם עזרת להגיע לכאן כלכלית, כי ישראל הייתה המדינה ששווה להיות בה. שמציעה אפשרויות כלכליות מבטיחות ואופק כלכלי, הצעירים ברחו מיוון, והיום זה הפוך.
כן, זה נושא מאוד רגיש, כי לא חשבנו שאנחנו נגיע לפה.
זה ממש מעציב אותך, יש לך קצת דמעות בעיניים, או שאני מדמיינת?
כן, כן, כן. הבעיה בישראל היא בעיה ביטחונית, ובעיה
חברתית?
חברתית, בדיוק. היא לא בעיה כלכלית. בעיה כלכלית זה בגלל הבעיה הביטחונית.
זה הולך יד ביד.
כן, אבל עדיין הכלכלה בישראל היא מאוד מאוד חזקה.
אבל ככל שהמצב הביטחוני מורה, וככל שההשקעות פוחתות והדימוי של ישראל בעיני העולם הולך ונפגע, כסף לא יגיע לכאן.
כן, אבל יש פה כאילו human capital מטורף.
הון אנושי.
וחצנות מצורפת, אז אני חושב שבבחינה כלכלית אנחנו נמצא את הדרך שלנו. תקופה מאוד קשה עכשיו בגלל המלחמה והכל, אבל הבעיה הביטחונית שלנו ובעיה החברתית שלנו ממש מטרידים אותי, כמו מטרידים את כולם, ואני כמו כולם, אני לא שופרמן, אז אני גם בדיכאון כמו כולם עם המצב. ביוון כן, היא בעלייה, יש לה ממשלה מאוד טובה, אבל אני בטוח שאפילו ביוון, אם הממשלה נשארת שם 14 שנה, היא לא תהיה טובה. אז אנחנו יכולים לחשוב על מה זה באמת דמוקרטיה. ממשלה שנשארת 14 שנה, היא יותר רג'ים, היא פחות ממשלה. אז אני בטוח שביוון, אפילו שהראש הממשלה ביוון עכשיו, אני מכיר אותו מילדות, והוא בחור טוב וחכם, והוא עובד קשה.
קיריוס מיצוטאקיס, שעומד בראש מפלגת השלטון, הדמוקרטיה החדשה.
אין לי ספק, שאם הוא יהיה ראש הממשלה 14 שנה, הוא יהיה הרבה פחות טוב. אני מאמין על המודל האמריקאי, כאילו 8 שנים מספיק, יש משפט אמריקאית, זה אומר ש-power corrupts, an absolute power corrupts absolutely.
אבל לכאורה השיטה הדמוקרטית אמורה לייצר איזונים ובלמים, checks and balances, כך שלא משנה כאילו כמה זמן אתה בתפקיד, אתה אמור להיות כל הזמן באיזושהי חרדה, באיזשהו פחד, או באיזשהו רצון להצליח, לרצות את הבוחר.
ישראל היא מדינה מדהימה, אבל לא... יש לנו בעיות. גם המערכת של הבחירות שלנו זה גם בעייתי מאוד.
באיזה מובן? כלומר, שיטת הממשל, אני מניחה,
כן,
אתה רוצה
אתה
להגיד.
אתה תמיד צריך כדי להקים ממשלה, אתה צריך תמיד כאילו שותפי פעילות עם כל מיני מפלגות, שיש להם את האינטרסים שלהם.
למה, ביוון זה עובד אחרת?
ביוון יש מפלגה אחת, זה מי שבא ראשון בדרך כלל, יש לו, הוא יכול להקים ממשלה בלי אף אחד. ברוב אירופה זה ככה. זה קצת בעייתי שיש לנו את המערכת הזאת בישראל, שהקפנו את המדינה, המצב הייתה אחרת, גם האוכלוסייה בישראל הייתה אחרת, בן גוריון לא דמיין מה יהיה היום. אני עדיין רוצה להאמין בישראל כי אין לי ברירה. אז מה נעשה? אנחנו נעזוב את המדינה, זאת לא פתרון. אי אפשר לתת את המדינה ש... אחרי 80 שנה שכל כך הרבה אנשים מתו אחרי השואה, אחרי כל הדברים האלו, לעזוב את המדינה ולתת את המדינה לאנשים שלא באמת אכפת להם מהמדינה. בוא נגיד ככה. אני רוצה להאמין שנבוא גם את זה, למרות שעכשיו הכל נראה שחור ולא נעים לנו, ואני בטוח שכולנו הולכים לישון בלילה ו... אנחנו מרגישים קצת מוזר להיות במיטה שלנו, שיש חטופים עדיין בעזה.
וכשחיילים נהרגים.
בדיוק.
לעתים קרובות.
אני מאושר שיש לי בנות, ולא צריך להיות ככה. זה ממש לא טוב להגיד, אבל אם היה לי בנים, הייתי בחרדה, כן. אז תקופה מאוד קשה בעצם, אבל אני מאוד מאוד... מאמין על ישראל, אני מאמין על העם היהודי, ואני מאמין שנעבור גם את זה. כמו שעברנו את מלחמת יום כיפור, נעבור גם את זה.
תשמע, סבי, רציתי שתגיע לכאן לפודקאסט במידה רבה, כדי לנסות ולהפיק לקחים קצת, ואולי לשאוב גם תקווה והשראה מהמקרה היווני. אתה יודע, כמו שאמרנו קודם, יוון הייתה על סף פשיטת רגל, אתה עצמך אמרת לי שאתה חושב שהיא לא תישאר בגוש היורו, ואולי יחזרו חזרה למטבע שהיה לפני היורו, לדרחמה.
הגיע מאוד קרוב. היה רפרנדום בדיוק על זה, ו-69% של האנשים הצביעו כאילו לצאת מהיורו.
כן, וראש הממשלה שהיה אז היה ציפרס, החליט בכל זאת ללכת בעצם עם המסלול שהאיחוד האירופי, נגיד, התווה בתקופה ההיא, ובסופו של דבר התחיל את השיקום של יוון, שהגיע אחר כך בצורה מאוד משמעותית עם ראש הממשלה הנוכחי, מיצוטאקיס. אז בהקשר הזה של קיריוס מיצוטאקיס, שאמרת שאתה מכיר באופן אישי, תכף תספר, רציתי לומר שהוא עצמו כיכב ממש באחרונה במגזין טיים, תחת הכותרת המחמיאה, האיש שרוצה שכלכלת יוון תהיה סיפור הקאמבק של העשור הזה, ויוון, באמת, כאמור, המדינה שכמעט כמעט הודחה מגוש היורו, המצב שלה היה כל כך כל כך גרוע, עד שבשנת 2015 אנשים הוגבלו לכך שיוכלו להוציא רק 60 יורו מהכספומט, זה היה נראה באמת שיא כל השיאים של הרע הכלכלי, המדינה הזו מוכתרת כבר שנה שנייה ברציפות בידי האקונומיסט, כמדינה מנצחת בכלכלה. באמת מי היה מאמין, נתוני צמיחה מאוד מאוד יפים, שגבוהים יותר מהממוצע של האיחוד האירופי, לדעתי מדובר ב-2% בשנה, כשהאיחוד האירופי מגרד את 0.5%, משהו כזה בממוצע. אז בואו ננסה להבין מה קרה.
קודם כל, הכלכלה היוונית בזמן של המשבר ירדה 25%. זה כאילו משפר מאוד 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 גדול. אז זה גם מתחיל מבסיס יותר נמוך. אז...
יש לאן לעלות, אתה אומר.
יש לאן לעלות.
אני זוכרת את הנתון של 20% אבטלה.
כן.
שאפילו היה הרבה יותר גבוה בקרב צעירים, ולכן פשוט צעירים עזבו את יוון.
היה מאוד קשה, יש לי חברים, משפחה שם, אנשים היו בפאניקה. גם בגלל היו לנו ממשלה, שממש לא היו להם מושג מהם עשו. כאילו הממשלה של ציפרה זה הייתה כאילו ממשלה מטורפת. אז המון כסף נכנסו ליוון מהאיחוד האירופאי, כי הבנקים האירופאיות היו בסכנה גדולה מהמצב ביוון, אז האירופאים בעצם הצילו את הבנקים שלהם יותר מיוון. אבל יחד עם הבנקים שלהם הצילו את יוון גם.
אני חושבת שאולי רבים זוכרים את שר האוצר שהיה בזמנו ליוון, שהוא זכור לשמצה בידי לא מעט יוונים, יאניס ורופקיס, שהיה מאוד ניצי אל מול האיחוד האירופי, ואפילו תמך ביציאה מהאיחוד האירופי.
הוא בחור נרקיסיסט, אנטישמי ברמות.
כן, אנטישמי.
אנטישמי נורא. הוא כמעט הרס את המדינה.
כן, זה היה איזה מין סיבוב פרסה כזה של הרגע האחרון שעשה ציפרס.
כן.
ולא הזכרנו שאתה יודע, הקונטקסט של המשבר הוא המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בשנת 2008 בארצות הברית, הנפילה של בנק ההשקעות לימן ברדרס, ואז כמו איזה מין מגדל קלפים כזה, הכל קרס כן, סביב, המשבר התגלגל גם לאירופה.
המצב הייתה מאוד משוכן, זה לא, בגלל זה הם רצו להציל את הבנקים שלהם, הייתה בעיה מאוד רצינית על הבנקים האירופאיות, והממשלות, גם גרמניה, גם צרפת, פחדו מאוד מהמערכת של הבנקים שלהם.
אבל אולי תסביר, סבי, למה יוון הייתה כל כך רגישה לנושא של המשבר הכלכלי העולמי?
לא, היא לא הייתה רגישה.
כלומר, הוא היה יכול לתקוף במידה משמעותית מדינות אחרות באירופה.
יוון הייתה כמו פונזיסקים. אתם מכירים את הפונזיסקים?
ברור. בהקשר הזה גם אפשר לציין את ברני מיידוף, שהיה לו שם, הוביל את הפונזיסקים הגדול בהיסטוריה.
כסף נכנס, בזבזו את הכסף, אבל לא היה שום דבר בקופה, רק הוצאות. אז ברגע שהייתה משבר הכלכלי בעולם, והכסף היה פחות קל לכנס, אז התפוצץ את הבועה, התפוצץ את הפונזיסקים. יוון הייתה ממש פונזיסקים ברמה לאומית. אז זה מה שקרה, זה די פשוט.
וקיריוס מיצוטקיס, שכאמור עומד בראש מפלגת הדמוקרטיה החדשה, הוא נבחר בשנת 2019. איך זה שהיוונים עוברים מהצבעה לשמאל, להצבעה לימין, ו...
קודם כל, שמאל וימין ביוון...
ועושים את הדבר הנכון בעצם.
שמאל וימין ביוון זה משהו אחר מפה בישראל. כשאנחנו מדברים על שמאל וימין פה, בעיקר אנחנו מדברים על איפה אנחנו עומדים בבחינה של המצב
הביטחוני והיחס לפלסטינים, כן.
כן. שם זה יותר...
מדיניות כלכלית?
בדיוק. אז הייתה תרבות שמאלנית ביוון הרבה הרבה שנים.
מה זה אומר?
זה אומר שהרבה עובדי מדינה שלא כל כך עבדו באמת, אבל קיבלו הרבה...
עטבות.
לא רק משכמובן, עטבות בדיוק. והמדינה לא הייתה ממש פתוחה להשקעות מחול, ולא הייתה ממש באמת מדינה קפיטליסטית. אבל מה שקרה עם ציפרס, הממשלה שלו, שהייתה כאילו הממשלה השמאלנית באמת הראשונה, היו לנו פפנדראו בשנות ה-80 ו-90, אבל זה הייתה יותר סוציאליסטי כזה, כאילו לא באמת שמאלני, אבל השמאלנים של ציפרס ממש אכשו את המדינה. אז עשו טובה מאוד גדולה למדינה, כי אכשו את השמאלניות. אז היום אנשים אפילו צעירים, הם לא רוצים לשמוע מי השמאל, אז השמאל היום כאילו מקבל את אחוזים מאוד נמוכות.
אז, בעצם איזו טראומה של המשבר דחפה אנשים לכיוון הימין.
הטראומה של המשבר, כן. היום אנשים עובדים, האבטלה הרבה יותר נמוכה, אנשים יכולים להפרנס, הכל יקר, כמו בכל העולם, מתלוננים שהכל יקר והכל, אני מבין את זה, אבל זה משהו שזה לא קורה רק ביוון.
וזה מוביל לכך שבשנת 2019, הדמוקרטיה החדשה עולה לשלטון.
כן.
ספר מה קורה מאז.
קיריאקוס הוא בן אדם אחר.
אז נראה לי שאתה רוצה להתחיל מההיכרות האישית ביניכם, אז בוא ספר לנו עליו. ואיך הכרתם?
הכרנו שהיינו ילדים, כאילו היינו באותו בית ספר, היינו בבית ספר פרטי, כאילו יווני-אמריקאי, שהרבה אנשי עסקים והרבה פוליטיקאים יצאו מהבית ספר הזה, גם פפנדראו, כאילו שעבר יצא משם ושמה רס עוד ראש הממשלה. אז הוא היה שנתיים עליי.
הייתם חברים?
לא, לא.
מכרים? מיודדים?
כן, לא היינו חברים קרובים, אבל כאילו תמיד אהבתי אותו והוא אהב אותי, והיינו... כן, לא חברים שיצאנו ביחד או משהו כזה, למרות שבבוסטון כן יצאנו ביחד לפעמים, אבל ראיתי אותו כל יום בבית ספר. הוא היה התלמיד הכי טוב. הוא היה שחקן כדורסל מהטובים. הוא היה ילד טוב. למרות שהאבא שלו היה ראש הממשלה באיזה שלב, הוא היה בן אדם מאוד צנוע, מאוד מרוכז על הלימודים שלו, אז הוא התקבל בחרוורד, ואפילו השנה הראשונה שלו בחרוורד, הוא יצא כאילו הסטודנט הכי טוב של השנה שלו. הוא בחור רציני, הוא מדבר הרבה שפות, תמיד אהבת אותו גם בגלל, קודם כל אבא שלו היה ראש הממשלה, שהוא הכיר את ישראל, שהוא היה ראש הממשלה, הוא עשה את זה ביום הראשון שהוא היה ראש הממשלה, הוא הכיר בישראל. זה אבא שלו שהוא עשה את זה, ביום הראשון שהוא היה ראש הממשלה.
לא יאומן. איזה שינוי כיוון יוון עברה בהקשר של היחסים שלה עם ישראל. כן. תכף נגיע לזה עוד.
וגם המשפחה שלו גם הצילו יהודים בשואה.
וואו.
כן. אז כמובן תמיד אהבתי אותו. ואז הוא היה בחרוורד, הייתי בברנדה, אז שנינו היינו בבוסטון.
מה, והיו לו כבר אז אספירציות להתקדם פוליטית, להוביל את יוון ברמה הפוליטית?
כן, כי המשפחה שלו זה משפחה פוליטית. אז ככה זה קורה ביוון, זה כמו, יש לך מפעל, ואתה נותן את המפעל לבן שלך, והנכד שלך.
אם הבן הוא מוצלח, אולי זה לא כל כך גרוע.
כן, אבל ככה זה קורה ביוון בפוליטיקה, יש הרבה נפוטיזם, אבל במקרה הזה, זה עבד, כי קיריאקוס...
הוא האדם הנכון בזמן הנכון, לא?
כן.
אני רוצה להגיד בסוגריים שבחרונה ראיינתי אל הצוללת את פרופסור יוג'ין קנדל, שעמד בראש המועצה הלאומית לכלכלה הרבה שנים, הוא פרופסור מאוד בכיר לכלכלה, וכיום הוא מדבר הרבה על מה צריך לעשות כדי שישראל תשתקם, ושהכלכלה שלה תצעד קדימה. והוא טוען שצריך לחשוב איך מנתקים את הפוליטיקה מהשרים ומהאנשים שמובילים את המדינה בתחומים השונים, הוא מאוד בעד שרים מקצועיים. עכשיו, קיריאקוס הוא לא ראש ממשלה מקצועי, הוא לא שר מקצועי, אבל אתה מתאר מישהו שמגיע עם המיומנויות הכי גבוהות, ועל פי מה שראיתי גם בכתבה שהייתה עליו בטיים, וגם בהתאם למעשים שלו, הוא מאוד רוצה לקדם את יוון. אז אני חושבת שזה ככה מתקשר לדברים שאמר יוג'ין.
אין ספק כבר שהוא ראש הממשלה הכי טוב שביוון אי פעם. הוא כבר הכי טוב מכולם.
אבל איך אתה מסביר את מקורות המוטיבציה?
תראה, קיריאקוס הוא פרפקציוניסט. הוא היה תלמיד הכי טוב, הוא היה בחרוורד הכי טוב, אז הוא למד בחרוורד ביזנס סקול, אז בסטנפורד. הוא פרפקציוניסט.
רוצה להצליח.
והוא עובד קשה. הוא וורקהוליק. הוא לא עצלן.
מעניין, הוא היה יכול, אתה יודע, להשתקע בארצות הברית, ולעשות כסף, ולהצליח במגזר העסקי, אבל לא, הוא בחר לחזור ליוון.
אבל יש לו כסף במשפחה שלו.
הוא מסודר, אתה אומר.
הוא מסודר, כן.
אוקיי, אז בוא נדבר על הצעדים שבהם הוא נקט כדי לשקם את כלכלת יוון.
הוא עשה הרבה דברים, גם בבחינה של המיסים, גם בבחינה של לעשות את תהליכי דיגיטציה. עד לפני 4 שנים או 5 שנים, או הקוביד, לא היה אפשר לעשות שום דבר דרך
אונליין.
אונליין ביוון. עכשיו אפשר לעשות הכל אונליין, אפשר להקים חברה יותר בקלות מאז. הבירוקרטיה זה קצת פחות, לא לגמרי כמו שצריך, אבל קצת פחות. המיסים הם יותר גיוניים, לפטר אנשים זה יותר קל, אז אפשר לנהל עסק יותר בקלות. הוא עשה הרבה דברים נכונים, שהם היו ברורים, אבל אף אחד לא עשה.
המגזר הציבורי היה מאוד מנופח ביוון. הוא נקע צעדים גם כדי לייעל אותו?
כן. גם זה קצת יותר קטן היום, הרבה יותר דיג'יטל. אז עכשיו הכל עובד הרבה יותר טוב. אתה לא חייב כאילו לעמוד בתור 5 שעות כדי לעשות משהו בסיסי. אתה יכול לעשות את זה דרך הפלאפון שלך. אז כל הדברים האלו ממש עזרו. את המדינה ואת הכלכלה, וגם בגלל הוא יודע על מה הוא מדבר, והוא רציני, הוא נתן ביטחון למשקיעים מחול. אז מישהו הלך לבקר את ציפרס, ורצה להשקיע ביוון, אני לא חושב שאחרי הפגישה שלו איתו, הוא היה מוכן...
למה, מה הוא היה שומע מציפרס?
קודם כל הוא לא דיבר אנגלית בכלל. הוא לא ידע שום דבר מכלכלה, יום ולילה. קיריאקוס הוא בחור רציני, הוא יודע על מה מדבר.
איך הם צמצמו את החוב העצום שהיה ליוון, לאיחוד האירופי? ראיינתי לפני כשנתיים את השר אדוניס גיאורגיאדיס, אז הוא היה שר הפיתוח, היום הוא שר הבריאות, שאמר לי שהחוב צומצם במידה כזו, שהוא התפרס לאורך 15 שנים, אפשר להחזיר אותו בפרוסות קטנות, והוא כבר לא מכביד על הכלכלה היוונית, שמדובר היה בעול מטורף.
קודם כל קיבלנו הלוואות עם 0 ריבית. אז זה מאוד עוזר. ואז צמצמו את ההוצאות הרבה. גם ציפרס התחיל לעשות את זה. גם את הפנסיות. וגם את המשכורות.
כן, היו עלות מיסים מאוד קשות.
כן, עלו את המיסים, עלו את המיסים בנדלן גם, ובגלל זה הנדלן עוד יותר ערד, ואז הישראלים באו וקנו בזול, אבל צמצמו את ההוצאות, גם התחיל מציפחס, לא התחיל ממיצוטקיס, וזה היה יותר קל לציפחס לעשות את זה, בגלל הוא היה שמאלני. אז מיצוטקיס הגיע, וכמה דברים טובים ציפחס עשה בסוף של הטרם שלו, אבל לא היה לו ברירה, כי אירופאים אמרו לו ש...
או שהוא עושה את זה, או שיוון גמורה.
בדיוק.
האם האזרח הקטן ביוון מרגיש את השיפור הכלכלי? ואני שואלת את זה, גם בגלל שיש לי היכרות אישית עם יוון, אנחנו נמצאים שם הרבה, יש לנו הרבה חברים ומשפחה, ואני יודעת שאנשים מאוד מתקשים עדיין לסגור את החודש, המחירים מאוד גבוהים, מאוד עלו, האינפלציה הקטה חזק מאוד ביוון, המשכורות הנמוכות, צריך להגיד שמשכורת ממוצעת ביוון, לדעתי משהו כמו 1,000 יורו?
1,200 יורו.
שזה, תחשוב במושגים ישראלים כמה זה נמוך?
פחות משליש.
מטורף.
מטורף.
והמחירים, כן. לדעתי, עלו בעשרות אחוזים. זאת אומרת, אני, כשאני קונה כוס קפה כיום ביוון, המחיר לא שונה מאשר בישראל. כן. אז כמה זה מכביד על היווני הממוצע?
לא קל להם, אבל עדיין זה פחות קשה ממה שהיה בזמן של המשבר. בזמן של המשבר לא היו להם הכנסה בכלל. אבטלה 20 אחוז, כמו שאמרת קודם.
הבדיקה שלי לגבי שיעור האבטלה ביוון מעלה שמדובר ב-10 אחוזים. עדיין לא מבוטל. אבל הרבה יותר טוב מ-20 אחוז.
כן. זה תמיד לא אמיתי, כי יש הרבה עבודה בשחור ביוון, הרבה הרבה, מיוחד בתיירות, מסעדות, מלונאות ודברים כאלו, יש הרבה, הרבה עבודות שחור, כן.
אסמי, הזכרתי את השר אדוניס גיאורגיאדיס, שראיינתי לפני כשנתיים, והוא טען אז שהיוונים מעריצים את אומת הסטארט-אפ הישראלית, רוצים לחכות אותה, ובאמת ראינו שבשנים האחרונות התפתח באתונה וגם בסלוניקי אקוסיסטם של חברות הייטק ופרמה שבתוכן מותגים בינלאומיים כמו מייקרוסופט, גוגל, פייזר, אמזון, חברות שבחרו להקים משרדים ומרכזי פיתוח דווקא ביוון, אז באמת יוון בדרך להפוך לסטארט-אפ ניישן?
לא כמו ישראל, זה ככה הרבה שנים להיות ככה. עכשיו מתחילים חברות שבאות להקים שם כאילו מרכזים יותר גדולות, כי כמו שאמרתי, יש מהנדסים עם מחירים, עם משכורות הרבה יותר נמוכות פה מהארץ או מארצות הברית.
מה, תן לי המחשה למשכורות של מהנדס ביוון.
10,000 שקל בוא נגיד. אתה יכול למצוא מהנדס טוב. פה בארץ אתה צריך כאילו 25 או 30 אלף שקל.
אז באמת הייתה תופעה, אני חושבת, של מיקור חוץ, שניסו לזכור מהנדסים יוונים פה מישראל, חברות שהתמודדו עם מחסור בעובדים, כן.
אז עכשיו מקימים שם משחדים, לוקחים עובדים שם, אבל זה ייקח זמן עד שזה יהיה כאילו אקו-סיסטם של חייטק, כמו שיש פה בארץ, אבל בינתיים זה טוב, כי זה מתחיל... תעשייה אחרת, שלא הייתה קיימת קודם, לא הייתה קיימת, אז זה תעשייה אחרת ליוון. זה ייקח זמן, עדיין החוקים ביוון, הם לא כמו פה בארץ, אלא סטארט-אפים בזה. פה היו לנו את היושמת לפני 20 שנה, ביוון אין משהו כזה, מאוד מורכב, כל המערכת של המיסים ביוון, וכל מיני דברים. אני מקווה שזה יקרה, מאוד תלוי גם מי יהיה, בממשלה אחרי קיריאקוס, אני מאוד מקווה שיהיה מישהו שהוא יכול להמשיך את העבודה הזאת. אז כן, אני לא פסימי ביוון בכלל. אני הייתי לפני 12 שנה, כשדיברנו, הייתי מאוד פסימי. היום אני לא פסימי בכלל.
לא, בגלל זה אני אומרת שאולי אפשר לשאוב תקווה מהמקרה של יוון, כי באמת הייתה על סף תהום, ותראה את המהפך, אז הלוואי ואנחנו נראה גם שינוי כיוון... כה דרמטי גם אצלנו, ונוכל להגיד שהמצב הקשה שייך לעבר.
כן, אני מאוד מקווה כמו כולם.
כן, הלוואי.
אני מתפלל על זה.
כן, כולנו. עוד דבר שאדוניס אמר לי אז, הוא שהישראלים המשקיעי הנדלן מספר אחת ביוון היום, ואני חושבת שאולי ההסתערות על הנדלן היווני מאז רק גדלה בעקבות המלחמה בין השאר, יש גם את הסיפור של הגולדן ויזה, כן?
כן,
של,
נכון, נכון.
ויזת הזהב, שמקנה אפשרות לחיות באירופה, כמובן גם ביוון, אם משקיעים בנדלן היווני, הסכום נע בין 250,000 עד 500,000 יורו.
עכשיו עלו את זה ל...
חצי מיליון.
לעיריות, לאתונה וסלוניקי, זה כמה...
זה כבר חצי מיליון?
אפילו יותר, אני חושב.
אוקיי,
כן.
זה עדיין סכומים שיכולים לקרוץ לישראלים מסוימים.
בדיוק. בהתחלה, הישראלים קנו כל מיני דירות קטנות, 50,000 יורו, 100,000 יורו, 150,000 יורו. קנו באלפים, כי פה אתה לא יכול לקנות אפילו מקום חנייה עם הכסף הזה, אז קנו הרבה באיזשהו Airbnb והשקירו, והיו להם תשעות טובות, וזה גם כיף להיות בתונה לסוף שבוע, והמסעדות תימות וזולות ליחסי לארץ.
כן.
אז במודונים והכל, אבל היום יש אנשים שגם כאילו משקיעים שחומים יותר רציניים, ויש אנשים עכשיו שקונים בתים לא רק להשקעה, אבל גם כדי שיהיה להם מקום לרוח. זה קצת עצוב לי, האמת. למרות שאני, יש לי בית ביוון, כי גדלתי שם, אז יש לי בית, אבל עצוב לי שהגענו למקום הזה, כאילו לקנות בתים כדי לברוח מהארץ, אני לא אוהב את זה.
זה עצוב, אבל אנחנו מאוימים.
יש לי הרבה אנשים ששואלים אותי על זה, גם בגן ובבית ספר של הילדים שלי, כולם באים אליי ושואלים אותי, וזה ממש שובר את הלב שלי, ממש.
אז מה אתה אומר?
מה אני יכול להגיד?
תבקשו מאחרים טיפים לנדלן, זה לא אני. אני לא בן אדם לזה, חבר'ה.
אני אשר לכולם, אני פונה להם.
מפנה אותם לאנשים הנכונים.
אנשים הנכונים שלא יגנבו ממהם, אבל זה קצת מוזר לי.
לא, אז בוא נדבר בכלל על השקעות, ובזה נסגור את הפרק הזה של כאילו הפיתוח הכלכלי ביוון. יש הרבה משקיעים שמגיעים ליוון, בתחום הנדלן בכלל, ובתחומים אחרים גם?
בנדלן המון, המון, המון. גם קטנים, גם בינונים, גם גדולים. עכשיו, יש המון. יש חברות ישראליות שבזמן של המשבר קנו באתונה עשרות בניינים, כאילו יש להם מאות דירות עכשיו שם.
ובאמת התשואות עלו מאוד.
וגם יש משהו בחוק של המיסים בישראל, אני חושב שאין מס שבח לישראלים שקונים נדל"ן ביוון, הם לא משלמים מס על הרווח שהם מוכרים את זה. אז זה עוד משהו שזה טוב לישראלים.
והמחירים עלו מאוד, אבל הם עדיין נמוכים בהשוואה לארץ, ונראה שעדיין יש הזדמנויות.
הכל נמוך. בארץ הכל כל כך יקר, זה כל כך קשה, כאילו, לזוג צעיר לקנות בית, יחסית לישראל, יוון היא מאוד זולה עדיין, למרות שהמחירים עלו מאוד, כן.
סבי, אני רציתי שנדבר גם על אנטישמיות. יש לך חוויות אישיות לא מעטות בתחום הזה. בעקבות המלחמה, גילויי האנטישמיות ברחבי העולם עלו מאוד. דווקא על יוון אנחנו שומעים פחות בהקשר הזה, למרות שידוע שהיא הייתה מאוד אנטישמית פעם, ואתה חווית את זה ממש על בשרך. אז תוכל לספר מה חווית כילד וכנער ביוון בתחום הזה?
אנטישמיות זה משהו שתמיד קיים בכל העולם, כמו שאנחנו רואים עכשיו. זו מחלה שמחפשת תירוץ כדי לצאת החוצה. זה מה שראינו עכשיו אפילו בארצות הברית.
בקמפוסים אתה מתכוון?
בקמפוסים, בכל מקום באירופה. אז גם ביוון יש אנטישמיות, אחת מהמדינות עם הכי הרבה אנטישמיות עמוקה. יש תחקיר של ADL שעשו לפני כמה שנים.
ADL?
Anti-Defamation League. הארגון נגד אנטישמיות בארצות הברית, גדול ביותר. יוון הייתה המדינה הכי אנטישמי, חוץ מהעולם המוסלמים.
באיזו תקופה?
לפני 7 שנים הייתה התחקיר הזה.
כי כיום נראה שישראלים שבאים ליוון מרגישים די בטוחים.
יש כמה דברים. קודם כל, היוונים הם לא אלימים. גם הישראלים לא מבינים יוונית. אז אין להם מושג מה אנשים אומרים אחרי הגב שלהם.
אבל אנחנו לא רואים את ההפגנות הגדולות האלה שרואים במקומות אחרים באירופה.
יש לנו קצת מזל ביוון, כי ארדואן של טורקיה יצא כל כך נגד ישראל, ויוונים כל כך שונים אותו, שהם חושבים שאם ארדואן נגד ישראל, אז כאילו, אנחנו חייבים להיות נגד ארדואן, אז אנחנו נהיה בעד ישראל. אז רוב לא בעד ישראל, עדיין רוב נגד ישראל, אבל פעם ראשונה שיש אוכלוסייה לא קטנה, שהם אנשים שמבינים שהמלחמה שלנו עכשיו זה מלחמה נכונה ואין לנו ברירה, ויש בעיה מאוד רצינית מהשכנים שלנו. אבל זה פעם ראשונה שזה קורה. זה לפני 14 שנה הייתה המשט, אם את זוכרת, ובזמן הזה הייתי בדובר צהל בהתנדבות. בזמן הזה, לפני כל כך הרבה סושיאל מדיה, היו אנשים שדיברו כל מיני שפות כדי לדבר במדיה של המדינה שלהם או בשפה שלהם. אז הייתי, התנדבתי בדובר צהל ודיברתי עם המדיה היווני. ואז למרות שהאוניות שבאו במשט היו מתוכיה, עם התוכים הכי קיצונים, ששונים גם את יוון והכל, כולם ביוון היו נגדנו. כולם היו נגדנו. למה עלינו על האוניות ולמה הרגנו את התשע תורכים האלו ולמה עשינו את זה ולמה עשינו את זה. אז האנטישמיות ביוון מאוד עמוקה. הם לא אוהבים אותנו באמת. יש אנטישמיות שבאה מהכנסייה האורתודוקסי, מ-centuries. אי אפשר לשנות את זה. התרבות של מקום אי אפשר לשנות בקלות. אבל יש שינוי. יש שינוי גם בגלל ארדואן, גם בגלל הרבה ישראלים באו ביוון ומשקיעים כסף ועושים חברים.
ומטיילים בהמוניהם.
כן, כי קודם שהייתי ילד, קרה לי הרבה פעמים שהייתי היהודי הראשון שאנשים הכירו. אז הרבה פעמים אמרו לי, אילו סבי, איזה שם זה סבי? אמרתי, זה יהודי. אמרו לי, יהודי, אתה לא נראה יהודי. למרות שאני כן נראה יהודי, אבל...
הם לא ידעו מה זה יהודי.
כן, אבל... היום זה לא ככה, כי הם יותר, כאילו, יותר אינטראקציה.
אני רוצה רק טיפונת לחזור אל העבר שלך. קודם כל, בהקשר הזה ראוי לציין שנולדת להורים שהם ניצולי שואה. סבתא שלך היא ניצולת אושוויץ.
סבתא ניצולי אושוויץ, וסבא שלי נפטר באושוויץ.
כילד, ואני זוכרת שסיפרת לי על זה בזמנו, סבלת המון מאנטישמיות. מה אתה זוכר? תוכל לספר?
כן, היה המון המון אנטישמיות. הייתי, כמו שאמרתי, בבית ספר יווני-אמריקאי, מאוד כאילו אליטיש כזה.
כן.
והייתה תקופה של השנות ה-80, שהממשלת של אנדרי פפנדריאו הייתה מאוד אנטי-ישראל, מאוד אנטישמי, ישר הרחפת היה כאילו ביוון כמעט כל השבוע.
ואז מה אתה שומע כילד?
דברים מסכיחים, כי כאילו יהודי מסכיח, ושאנחנו נעשה ממם כאילו סבון.
אוי ובוי. לא, אבל אתה יודע, אחד הדברים הכי מדהימים שסיפרת לי בזמנו, הוא שאחד הילדים שהיו הכי גרועים בתחום הזה, הוא מי שהיום הוא שר בכיר בממשלה.
כן.
מקיס וורידיס, הוא למד איתך גם בבית ספר.
כן, הוא היה כמה שנים יותר גדול ממני, הוא הקים קבוצה נאונאצי.
מה אתה זוכר ממנו?
הם שמו כאילו סווסטיקה בקירות.
הם ציירו תלווי קרס.
כן, כן, כן. בבית ספר, בשולחן שלי, התקשרו את ההורים שלי, כאילו להגיד להם שהם יהרגו אותי.
ושמעת גם מיוונים יהודים אחרים שסבלו מתופעות דומות?
כן, זה הייתה יותר בדור שלי. ואנחנו גדל בשנות ה-80, אז היה הרבה אנטישמיות שבאה מהממשלה אז. ומהטלוויזיה, כל הזמן, כל הזמן, כאילו brainwashing, שהיהודים רעים. אז השפיע מאוד. היו הפגנות ענקיות באתונה נגד ישראל, ואמא שלי עבדה בסגרות הישראלי באתונה, היו כל הזמן הפגנות שם, ופעמיים פצצות בסגרות שלנו באתונה. אז הייתה תקופה אחרת. היום אני לא חושב שזה ככה, עם כל מיני פרינות שסיפרתי, וגם הממשלה היום היא ממשלה שהיא די, כאילו, קריאגוס מצוטקיס, בטח לא אנטישמי.
לא, אבל אתה יודע, הזכרתי קודם את הרעיון שקיימתי עם אדוניס גיאורגיאדיס, והוא גם נחשב כמי שהחזיק בעמדות אנטישמיות, ואפשר להגיד סוג של חזר בתשובה. כשאני ראיינתי אותו, הוא אמר לי, בעשור האחרון ישראל היא בת הברית הכי טובה שיכולה להיות ליוון, אם תאמרי כיום ביוון שאת ישראלית, יאהבו אותך על זה. בשנות ה-80 וה-90 יוון נחשבה למדינה אנטישמית, זה בכלל לא המקרה כיום.
הוא ממש חזר לתשובה.
זה, ספר את הסיפור שלו, של אדוניס בהקשר הזה.
עזרת לו קצת.
אתם מכירים?
אנחנו עכשיו מכירים.
עזרת לו לחזור בתשובה? מה?
כן, כי לחמתי נגדו הרבה שנים, בצורה מאוד חריפה.
ומה קרה?
והוא ביקש הרבה פעמים לפגש איתי במשך השנים, כי הוא ניסה כאילו לקדם בפוליטיקה, אז הוא הבין ש...
הוא צריך להתכנס אל המרכז, כנראה.
כן, וכאילו לשנות קצת את ה...
את העמדות הקיצוניות שלו.
את העמדות הקיצוניות שלו נגד היהודים והכל. אז הוא ביקש מאנשים ששנינו מכירים, כאילו לעשות קשר איתי, אני תמיד אמרתי, אין מצב הזה, אז הוא נצל.
אין מצב שאני נפגש איתו עד שהוא מתנצל. אוקיי.
וכתבתי הרבה כתבות נגדו וגם נגד בורידיס. הייתי גם בדירקטוריון של Anti-Defamation League פה בארץ, והייתי מאוד פעיל בבחינה של, בנושא של אנטישמיות.
אז בסוף נפגשתם ו...
לא, נפגשנו אחרי שהוא...
שהוא התנצל, כן. ומה קרה בפגישה הזאת, מה הוא אמר לך?
כשפגשנו, הפגישה הראשונה שלנו היה פה בארץ, הוא בא לביקור אחרי שהוא התנצל. והלכנו לאחות שוריים, והוא התנצל 7 פעמים, אני חושב, אליי, הוא אמר לי שהוא עשה טעות, והוא ממש רוצה, כאילו, הוא חזר לתשובה, הוא אמר לי שהוא עשה טעות, זה היה הצטלטות ממש אמיתית.
מה גרם לו לחזור בתשובה? מה הוא הבין שהוא לא הבין בצעירותו? כלומר, זה יכול להיות פשוט אינטרסים.
כן, בצד אחד, אבל בצד שני, אני חושב שהוא כל כך בעדנו היום, שלא יכול להיות הכל פייק. אני חושב שהוא כן מרגיש קצת רע, מכל הדברים שהוא אמר בעבר, והוא כן הבין הרבה דברים עלינו ועל ישראל. אז אני לא יכול להגיד שזה 100% הכל מהלב שלו, ואין אינטרסים פוליטיים והכל, אני לא יכול להגיד, הוא פוליטיקאי כאילו...
פר אקסלנס.
אבל אני חושב שחלק זה אמיתי. בורידיס, בצד שני, הוא לא אותו דבר. הוא קיבל תפקיד להיות שר, והיה מאוד התנגדות על זה. ביום הראשון שהוא קיבל להיות שר בממשלת של מיצוטאקיס ב-19. אז מיצוטאקיס ביקש ממנו שהוא צריך לבחור, הוא התנצל, הוא צריך להתפטר מהתפקיד שלו ביום הראשון. אז הוא התנצל, אבל ההתנצלות שלו הייתה כאילו לא אמיתית. והסגירה שלנו ביוון בזמן הזה הייתה קצת חלשה, ולא התנגדה מספיק, אני חושב.
אבל גם אם דורשים ממישהו להתנצל, כלומר, כל עוד יש איזושהי אמירה פומבית, אני חושבת, שהמשמעות שלה היא שיש התנגדות עקרונית של המדינה לאנטישמיות. אתה יודע, זה באמת אומר שהפוזיציה היא שונה לחלוטין היום, וזו גם הציפייה.
אין ספק שהיום הפוזיציה של המדינה זה פוזיציה נגד אנטישמיות.
נכון, וראינו את זה גם בהקשר של האירוויזיון, נכון? כי כן. הייתה המועמדת של יוון לאירוויזיון, אז אומרת מרינה סאטי,
כן.
שעשתה כל מיני סימנים כאלה של פיהוק ושעמום, כשעדן גולן נתנה רעיונות לתקשורת.
כן, והרבה אנשים התנגדו לזה.
אתה סיפרת לי שהממשלה היוונית התנגדה לזה.
גם הממשלה וגם הרבה אנשים מהאוכלוסייה, אני ראיתי בעיתונים והכל, הרבה אנשים היה נגד ההתנהגות הזאת המטורפת, כן. אוקיי, מרינה סאטי גם חצי מוסלמית, אז זה גם משפיע, אני חושב שהרבה שלה מסודן.
אבל מה זה אומר? לא ישמעו אותה ברדיו, או ראש הממשלה הביע איזושהי...
לא, לא, לא.
עמדה
לא,
או
לא,
אמירה?
לא דברים כאלו, אבל אנשים שקצת חושבים קצת יותר. כאילו, אמרו שזה כאילו הייתה התנהגות לא במקום בכלל.
כן.
היה חצי-חצי, אני חושב.
טוב, לפני שנגיע לשאלה המסיימת, לשאלה שיחה שלנו שנוגעת איזשהו... פרויקט, חזון שיש לך לגבי ישראל העתידית, אני רוצה לקחת אותך לאיזושהי התבטאות שלך מלפני 12 שנה, כאשר שאלתי אותך לגבי הכלכלה הישראלית ומהן הבעיות הגדולות שלה. אז אמרת לי ככה, הבעיות הגדולות בעיניי הן השיעור הגבוה של חרדים שאינם עובדים והכסף שמועבר להתנחלויות. צריך לשפר את תשתיות התחבורה ולחזק את הנגב, ואני חושב שכל הדברים האלה יקרו. אתה עדיין חושב שכל הדברים האלה יקרו?
אני מקווה שהם יקרו.
אתה עדיין רואה את הבעיות באותו אופן, או שאתה קורא אותן אחרת?
יש לנו אותן בעיות, ויש לנו בעיות...
עוד בעיות.
בעיות נוספות. וראינו את זה באחרונה, אפילו לפני המלחמה, שמתחיל להיות כמו...
על סף מלחמת אחים אפילו.
סיביל וור כזה. עדיין לא לקחנו נשקים להתחיל להרוג אחד השני, אבל התחילה שנאה, וזה מאוד משוכן. וחייבים לחשוב טוב טוב איך פותחים את הבעיה הזאת, ואיך מוצאים דרך לחיות כולם ביחד, בלי לגרום בעיות למדינה ואחד לשני.
טוב, אז הבטחנו למאזינים שלנו לסיום, שתספר לנו על הפרויקט הבא שאתה חושב עליו. אתה עוד לא מממש אותו, אבל אתה חושב עליו, ונראה לך שהוא יכול לקדם את המדינה שלנו למקומות שאתה מאמין בהם. אז בוא ספר.
אני חושב שמה ישראל צריכה היום, זה עלייה משמעותי מיהודים ליברליים מכל העולם. זה קשה היום, כי גם המצב הביטחוני
מקשה מאוד על מי שאפילו חושב על עלייה, כן.
גם זה מאוד יקר לחיות בארץ, וגם להתפרנס בארץ, אבל באותו זמן, הכמויות של כסף שיהודים יש להם בעולם היום, זה משהו מטורף. כאילו ב-30 שנים האחרונות, המשפח של המילדר מהיהודים עלה מבחינה משמעותי מאוד. אני לא חושב שהמדינה צריכה עוד בניין של בית חולים או עוד גן ילדים. זה אני חושב שהמדינה יכולה לממן, כי היום אנחנו מדינה עשירה. כשהייתי ראש של קרן הישות ביוון, לפני שעליתי לארץ, התגייסתי כסף לישראל בשנות 2000, ממש ישראל הייתה צריכה את הכסף, היום לא, אבל מה שאנחנו צריכים זה עלייה. אז המיליארדרים האלו הם חייבים לממן כאילו יהודים ליברליים שרוצים לברוח מהאנטישמיות, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בכל העולם.
אתה אומר את זה אגב זה שאנחנו כנראה נראה איזושהי בריחת מוחות של הפלח הזה, אז אתה רוצה שגם יהיה איזשהו קיזוז, כלומר אם יש אנשים שעוזבים, יהיו כאלה שיבואו.
בדיוק, יש לי בעיה עם אנשים שעוזבים. זאת לא הפתרון, אנחנו חייבים להישאר פה וללחם על המדינה שלנו. לעבור ביוון זה טוב, אבל אפשר ללכת גם לחופש, לא צריך לעבור לשם.
הם לא עוברים רק ליוון, אל תדאג סמי.
לא, אני נותן את זה כדוגמה, הם עוברים גם לברלין וגם בכל אירופה, בארצות הברית, בכל מקום. אני לא חושב שזאת הפתרון. הפתרון זה לסייר וללחם. ללחם לא, אני לא מתכוון רק כאילו במלחמה האמיתי, אבל גם המלחמה הפנימי שלנו.
להילחם על המדינה.
כן, להילחם על המדינה. ואני חושב שיש מספיק כסף בעולם היהודי, כדי לגרום עלייה מאוד משמעותי של אנשים ליברלי לבוא לישראל, ולהמשיך להקים את המדינה, כמו עשו את האנשים לפניהם. אז אני מאוד מאמין בזה, ואני חושב שאני רוצה לעבוד על זה.
טוב, אז אם אחד המיליארדרים הגדולים של העולם מאזין לנו עכשיו, אתה יכול לפנות לסבי, הוא ישמח שתדברו איתו.
כן, אני יכול להגיע אליהם.
אז אתה תגיע אליהם, הם יגיעו אליך, נראה מי יגיע ראשון. כן, אמרתי שאנחנו נסיים בזה, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך עוד משהו, כאילו ציינת את הנושא הזה של השבטים, וזה שהתפתחה פה כמעט מלחמת אחים, וכל צד חושב שהוא מחזיק בחוכמה. כן, או בוא נגיד, השבטים השונים לעתים רוצים דברים שונים, יש להם אינטרסים שונים. ואמר לי, לפני משהו כמו שנה, כאן בצוללת, פרופסור ידידיה שטרן, שניסה להוביל בזמנו את מתווה הפשרה בבית הנשיא, אם צד אחד ינצח צד אחר, אם זה תהיה מלחמה ויהיה ניצחון, כולנו נפסיד.
כן, כן, אנחנו חייבים למנוע את המלחמה.
אז איך עושים את זה? כי בכל זאת יש כאן שבטים שונים, שרוצים דברים שונים. איך בכל זאת בונים מדינה בת קיימה?
ישראל זה כאילו האקספרימנט הכי מצליח אי פעם. כאילו אין דבר כזה. הישראלים, בגלל הם מתלוננים כל הזמן, ואוהבים להתלונן, הם לא צריכים קצת כדי להסתכל מה הקמנו פה. אין מילים מה הקמנו פה, באמת. אף פעם לא היה בהיסטוריה בעולם משהו כזה. וממש חבל להרוס את זה לבד. מהריבות שיש לנו בינינו. זה ממש חבל. כל כך הרבה אנשים מתו בשביל המדינה הזאת. אנחנו חייבים לתת להם כבוד, ולהקים מדינה שהיא תמיד מוצלחת, ושאנחנו יכולים לחיות ביחד בלי בעיות.
יש משהו שאפשר לקחת מהסיפור היווני, של הקאמבק של הכלכלה היוונית, אל תוך הסיפור שלנו, אם אנחנו מנסים בכל זאת לסיים בנימה של תקווה?
אני לא יודע, כי כלכלה ודברים חברתיים הם דברים אחרים לגמרי. אבל אני חושב שמה שקרה לשביעי לאוקטובר, חייב להיות כאילו wake up call מאוד מאוד רציני בשביל כולנו. אני לא בטוח שדבר כזה היה יכול לקרות, אם לא היינו כל כך עסוקים ללחם אחד השני. אז אנחנו חייבים להתעורר ולעשות את השינויים שאנחנו חייבים לעשות.
סבי מיוניס, תודה רבה.
תודה, תודה לך.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים, תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים, כמו תמיד, לשלוח לי מייל בהילה, H-I-L-A, מקף אמצעי W, at globs, G-L-O-B-S, נקודה C-O, נקודה I-L, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהזנתם. תודה לסבי מיוניס. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.